כ"ח באייר, תשכ"ז, 1967, לפני 39 שנים, ירושלים, עוזי נרקיס, יצחק רבין, הכותל, מוזיאון רוקפלר, שער האריות, כל אותם שמות ומושגים ומותגים שלקוחים מהווייתה של החברה הישראלית. שלום לכם ביום ירושלים, שלום לך הרב מרדכי אילון.
שלום, חג שמח.
חג שמח הרב אילון. כמה התרגשות, כמה שירים, כמה סיפורים, כמה מלחמות, כמה קרבות, כמה שערים, כמה חומות, כמה כותל, הכל יש לירושלים. וזה מדהים, 39 שנים מאז שהיינו ילדים קטנים וירושלים ועוזי נרקיס וכל הסיפורים האלה. אבל בינינו, כמו שנוהגים לומר, אחרי שנדע מה תרועת הפסטיבלים, ירושלים זאת עיר, לא נעים להגיד, די משעממת עם רייטינג די נמוך. זאת אומרת, עם ישראל בסך הכל לא מגיע לירושלים. מחקרים וסקרים מראים ש-40-50% מהנוער, אולי 60, לא היו מעולם בירושלים, ודאי לא בכותל או במקומות אחרים. ירושלים מתפסת כאיזה משהו קצת ארכאי, קצת מוזיאוני כזה, של כל מיני דמויות, איזה רב מפה וקומר משם, ונזיר פרנציסקני משם, ותהלוכה ארמנית כזאת, אבל היא לא נתפסת כעיר רלוונטית למדינת ישראל ב-2006. תל אביב, כן.
תל אביב היא נולדת, תל אביב היא תישאר, לא יעזור.
לא, נעים לבוא לחגוג איתכם, אבל ירושלים היא בעצם, הייתי אומר, מוזיאון יפה, אבל לא יותר מזה. גם אחרי 39 שנים, עם כניסתה לשנת 40.
כמה שאתה נחמד ביום החג שלנו בירושלים, ככה, מה שנקרא, על הספתח, על הבוקר. אתה שואל שאלה גדולה. אמר לי אותה פעם מישהו מכיוון אחר. הלכנו פעם באחת מסמטאות הרובע היהודי בירושלים. סמטה קטנה, יפה, כמו סמטאותיה של העיר העתיקה. ועל הקיר היה כתוב רחוב X, רחוב העומר. ותיירים שהולכים מאוד, זה יפה, ככה, פורטור, לטיור של פעם, של פעמיים.
לזה גם אני מסכים.
כן.
להצטלם ולחזור הביתה לתל אביב.
כן. אבל אמר לי שם פעם מישהו ירושלמי, הרבה זמן. הוא אומר, תראה, בוא נמתח יד מפה לפה. כל הרחוב ביד שלנו, הוא אומר. שיקרו לזה העומר, אבל למה רחוב? הוא אומר, לא יפה, לא רחב, הוא אומר, לא יפה, אין שמיים, אין רחוב, נשמה, צפוף. אני חושב שהוא אמר את מה שאתה אומר. הוא דיבר לא רק על צפיפות של אבנים, הוא דיבר על עומס. עומס מאוד גדול. ולזה צריך להוסיף שאלות מאוד קשות, של עזיבה גדולה. עזיבה גדולה וערכית מאוד, חשובה מאוד, של צעירים את ירושלים, של אחרים. יש גם, ברוך השם, המון בשורות טובות ביום חגה של ירושלים. אבל אתה מעלה על השולחן את הסוגיה בקושיה.
כתב משורר, ואני מצטט, סופר חשוב לפני כמה שנים, אמר, עם ישראל נדרש להכריע עכשיו, בימי התחדשותו, בין ירושלים לבין תל אביב. אני כמעט מצטט. ירושלים זה היסטוריה והעבר, תל אביב זה הכאן, עכשיו והעתיד. משפט הסיום בכתבה היה, עם ישראל בחר תל אביב. ויש פה אמירה באמת לא מעליבה את ירושלים, אבל עם ישראל, במהות, בתרבות, בחר תל אביב.
לא, אני חושב שיש פה אמירה במחילה שמעליבה קצת את הכותב. כי היא מאוד רדודה. אני רוצה להסביר את זה. גם אני בוחר תל אביב. אבל אני רוצה להסביר את זה אולי מתיאור, מסיפור. סיפור שיגמור את הסיפור שהיה לי עם אותו בחור שם בסמטת העומר. שדיבר איתי, עבר שם יהודי זקן. מאלה שנמצאים ברובע, איך אצלנו אומרים, שהם נמצאים שם עוד לפני דוד המלך. איש זקן, איש הרובע, הוא שמע את השיחה. אני לא ידעתי מה אני אומר לשואל, כי הוא צודק. אני גם מרגיש כך את הצפיפות. ועיניים טובות וזקנות, הוא מסתכל על שנינו ואומר, אתם לא מבינים. ירושלים לא רחבה ככה. ירושלים רחבה ככה. והלך. היא לא רחבה ככה. ואפילו הוא עם הידיים הזקנות כמעט יכול היה להגיע מצד לצד של הסמטה. היא רחבה ככה. אני אגיד לך מתי הבנתי את זה. וכשיום חג, אז נותר סיפורים. ומהסיפורים, לפעמים לומדים תורה, לא פחות גדולה מאשר מהפסוקים. במיוחד שהתחלת ביום ירושלים, אחר כך מגיע לפרשת במדבר, אתה צודק, יום ירושלים זה ביום שישי, ופרשת במדבר זה מחר בשבת. לפני 4 שנים, סיפור אישי, קצת פחות, קיץ שלפני 3.5-4 שנים, אני יושב בחדרי בישיבת הכותל, ברובע היהודי, מעל הכותל, ולפתע פתאום מגיע לשם מישהו שמכירים פה בבניין, בטלוויזיה, לא אזכיר את שמו, חומד של בחור, חבר, יקר, מפיק תוכנית, מפיק תוכניות ידוע. והוא מגיע בהתרגשות, נכנס פנימה כאשם, ואומר לי, תגיד לי, אתה יודע איפה אתה נמצא בכלל? טוב, אנחנו ידידים עתיקים, ואני אומר לו, אני עד שהגעת ידעתי, אני... מה, מי נגד מי? מה, איך אומרים? למה, מה קרה? מה? והוא אומר לי, תראה, אני כבר 1.5 שעה מחפש אותך, ואני לא מבין מה הוא רוצה, אני כמעט מתנצל, לא ידעתי, מה... אומר, לא היית, אז אני נכנסתי, ראיתי שאתה עומד פה באיזה חדר ליד בית המדרש, ועמדו איתך כל מיני אנשים שם, דיברתם על משהו, לא הבנתי, דיברתם על משהו, מקווה, מקווה, מקוואות, דיברתם על אחות של מקווה, מה המידות של מקווה, טהרה, אתה יודע, זה לא התחום שלי, אני לא הבנתי מה אתם אומרים, אלא... מה זה, 20 שנה אני כבר לא הייתי פה. אתה לא יופי, מה אתה עושה פה? אני שואל אותו, מה אתה רוצה? אני ראיתי שהוא באקטזה. והוא אומר לי, תראה, אני אגיד לך למה באתי לפני 1.5 שעה ולמה באתי עכשיו. אני אמור להפיק לטלוויזיה זרה, גדולה מאוד, סדרה של 2 תוכניות אדירות. ואתה יודע מה זו הפקה. הסדרה צריכה להיות על העם היהודי וירושלים, הימים ההם, הזמן הזה. ואני חושב על זה כבר המון זמן. ויש שם כסף, איך אומרים הילדים, זו הפקה עם ימבה של כסף. אתה לא מבין מה הולך. טוב, מה אנחנו תכננו? הקונספציה של התוכנית של ההפקה אומרת כך. אנחנו שולחים צוות הפקה לספרד. דבר יפה יפה. יהיה צוות הפקה אחד בברצלונה, חירונה, גירונדה, דרום ספרד. צוות הפקה אחר, טולדו, שם האזור ההוא בספרד, אני בקושי מבין מה הוא אומר, אבל הוא נותן תיאור, והוא כבר שם, אתה מרגיש, הוא מדבר איתך, הוא עוד מעט הולך לדבר איתך ספניול, הוא כבר ספרדי, הוא כבר שם. אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר, תראה, ואני רוצה לבוא עם יהודה הלוי מספרד, להגיע לשער האשפות, אתה יודע שפה לפי המסורת יהודה הלוי הגיע, ויש הוכחות ואין הוכחות, והוא נכנסתי לוויכוחים ההיסטוריים, ואני לא יכול לעצור אותו, הוא באקסטזה בחור. ובסרט השני אנחנו עוברים 200 שנה, 150 שנה קדימה ומגיעים לחירונה, לברצלונה, ועוברים לרבי משה בן נחמן, לרמב"ן. ואתה יודע שהרמב"ן הגיע לרובע היהודי והמפיק מכיר את ההיסטוריה וחי אותה, איש מתוק, מדהים. והאמת היא, זה היה מדהים לשמוע, כי הוא מתאר את התיאורים ואיך הרמב"ן מגיע ומה הוא רואה פה כשהוא מגיע, ואין פה כלום, ירושלים חריבה. ואז אני מביא את ירושלים של עכשיו ועוברים. אני אומר, תגיד לי, הפקה יקרה? הוא אומר, אתה לא יודע מה... אז אמרתי, אתה באת לבקש עזרה כספית, מה אני יכול לעשות עכשיו? לא, אתה לא מבין, אתה יודע איפה אתה נמצא? הוא שואל אותי. אמרתי לו, יאללה, תכלס. ואז הוא אומר לי, תשמע, אתה חדש פה בבניין. אמרתי לו, נכון, אני פה רק שבוע. אז אני אספר לך. הבניין הזה, הוא אומר, כשבנו אותו, זה היה מיד אחרי מלחמת ששת הימים התחילה הבנייה. שר האוצר המנוח היה פנחס ספיר, שר השיכון המנוח היה אברהם עופר, לכל מי שזוכר את השמות, והחליטו שצריך לבנות כאן ישיבת הסדר, והתחילו לבנות. כמו כל מקום ברובע היהודי שמתחילים לבנות, פתאום יש חפירות. והם מגיעים לחפירות ארכיאולוגיות, ואי אפשר להגיע למטה. 15 שנה התעכבה הבנייה בגלל החפירות. אתה מבין למה קשה לבנות בירושלים? 15 שנה התעכבה הבנייה.
בירושלים כל אבן שאתה נוגע בה ברובע היהודי, אתה נוחת על הממלוקים, על הצלבנים, על הביזנטים.
או הם עליך. אז זה מסוכן. ומתחילים לחפור. טוב. מתחילים לחפור, והחפירות נקראות עד היום אתר הרובע ההרודיאני. למה הרובע ההרודיאני? כי מגיעים לרצפה מהתקופה של הורדוס,
זה קצת לפני הספירה, לפני האפס.
נכון, לפני האפס, 2000 שנה, סוף ימי הבית השני, מגיעים לתקופה הרודיאנית, הרצפה היא הרודיאנית, היא רצפת פסיפס, מוזאיקה, עם מוטיבים רומיים אדירים. הרצפה ענקית, וטוענים שזה הממצא הארכיאולוגי הכי גדול מהתקופה הזאת, והולך להיות פה שוס. נו, מה עושים? מתחילים לשמור חזק על הרצפה. כדי שלא טובעת חלילה. אבל מה לעשות שהרצפה נחשפה עכשיו, אבל היא כבר פה ככה 3-4 שנים לפחות, היא כבר מזדקנת, ואופס, מתחיל לרדת. ופתאום מתגלה שהרצפה היא בעצם סיפור כיסוי. כיסוי, כסח קוראים לזה בצבא. כיסוי.
שמתחתיה יש משהו?
שמתחתיה יש תקופה הרבה יותר קדומה. כבר לא משנים את השם הרוב ההרודיאני, כי לא נעים, כבר קראו לו מוישה, לא ישנו עכשיו לחיים. פתאום מתברר שיש שם בתים, מקוואות, ועוברים בין בית למקווה מהבית השני כהנים גדולים. פה למטה, הוא אומר לי, מתחת למקום שלך. כבר המון שנים לא הייתי פה. ואני נכנס לשם, וזה חפירות ארכיאולוגיות. הוא אומר, באתי הנה לפני 1.5 שעה, וכל הראש שלי בימים ההם בזמן הזה. אני מחפש אותך, ואתה יושב פה זה לאיזה חדר, ומדבר עם אנשים. אני לא מבין מה אתם אומרים, אבל אתם מדברים על המידות של מקווה. הראש שלי עובד, ואני יורד למטה, כי אתה לא נמצא, אומרים שאתה לא נמצא. אז אני יורד למטה, ואני מנסה לראות שם, ואני פתאום חושב לעצמי, אתה נוסע לברצלונה ויש לך צוותי הפקה ומטוסים. אתה מכיר עוד בניין בעולם. שבקומה הראשונה נמצאים במקווה מלפני 2,300 שנה.
בקומה השנייה?
בקומה השנייה ברצפה ההרודיאנית. בקומה השלישית, בקומה החמישית, יושבים ומדברים על המקווה הזה. ואם אני מצטרף, אני לא מבין מה אתם אומרים, אבל אם הם יבואו מלמטה, הם יתווכחו איתך אם אתה צודק.
לא, בקומה השישית יש תצפית על הר הבית.
ובקומה השישית עולים לתצפית, לא על הר הבית, על הר הבית מפה, ועל ירושלים החדשה מפה. הוא אומר, ואני נוסע לספרד. הוא אומר, אתה מבין ש... אתה מכיר, הוא אומר לי, עוד בניין בעולם, שבקומה הראשונה ובקומה האחרונה נמצאים ב-3,000 שנה, אבל לא היסטוריים, אלא הוביים.
למה הובים? אתה רק מחזק את מה שאמרתי בפתיח הרב אלון, שזה 3,000 שנה של ארכיון ומוזיאון יפה.
לא! הוא אומר, אתה לא תופס, הוא אומר, אתה לא תופס שדנים בזה פה, חיים את זה, מדברים על זה, מדברים על זה עכשיו, הוא אומר, איפה עוד מדברים? הוא אומר, נניח שאני מוצא מחר בניין, אינדיאני זה לא, כי זה לפני 200 שנה, מוצא בניין, אין לי דוגמה. דנים, חיים שלמים, דיון שהולך ומתפתח, כאילו הוא לא נעצר, כאילו 2,300 שנה במעבדת הזמן, במנהרת הזמן זה ממשיך.
מה זה שונה באוניברסיטה העברית בירושלים דנים בשפה האשורית או האקדית העתיקה, אז גם כן דנים שם בשפה שהייתה לפני 3,000 שנה.
זאת הטרגדיה שלנו, ואת זה עוד לא הצלחנו לעשות, וזאת החובה שלנו. אתה יודע איך, כמעט אמרתי שמו ואני לא רוצה. אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי אז, אתה לא מבין מה אני רוצה. ואני ראיתי שהוא מתרגש. זה מה שקרה לי, הוא אומר לי. אמרתי לו, מה? אומר, אתה לא מבין מה היה שם הרצפה? הסיפור עם הרצפה ההרודיאנית, אתה לא מבין? אז אמרתי לו, תסביר לי. אז הוא אומר לי, זה מלא מוטיבים רומיים. אמרתי לו, זה יפה. אומר לי, אבל אתה לא מבין. בא דור אחד והחליט, אנחנו נחסה את הסיפור הזה מהבית השני. אנחנו נעשה ציורים חדשים. אנחנו נעשה תקרה, ודי. מספיק עם הסיפור הזה מהמוזיאון שם. עם המקווה של הבית השני. 2,000 שנה אחר כך, באים הנה בטעות כמה צנחנים, ואחרי זה בטעות כמה ארכיאולוגים, והרצפה נופלת, למרות שמנסים לעצור את הנפילה, וזה יוצא לנו מהנשמה. ואז הוא אומר לי, אתה לא מבין שזה מה שקרה לנו? זו נקודה אדירה. אתה לא מבין שמה שקרה לנו, לך ולי, הוא שכיסו אותנו ברצפה? כיסו לנו בתקרה עולמות שלמים, ואמרו לנו, בואו, החיים מתחילים כאן ועכשיו ומהר, ובואו וזהו, ותבחרו בין תל אביב לירושלים. אולי הגיע הזמן, הוא אומר, שאתה ואני ביחד, ואני שאפשר את שניהם. והוא תפס אותי ואמרתי לו, אתה יודע, אני מרגיש פעם ראשונה יותר צפוף מבסמטאות של הרובע. ואחר כך, כשנזכרתי בסיפור הזה, זה היה כשתפס אותי אותו זקן שם בסמטה, ואמר לי, לא, ילדים, אתם לא מבינים.
ירושלים.
שם זה רחב לכאן. ופה זה רחב לכאן, ואני לא חושב שהוא רצה רק להגיד לי איזה מלל יפה. הוא רצה להגיד לי, חגה של ירושלים לא נגמר בעוזי נרקיס וברבין, זיכרונם לברכה. חגה של ירושלים לא נגמר באיך כתב חיים חפר פעם, אחרי תקיעות השופר של הרב גורן, זכר צדיק לברכה. זה היה קונצ'רטו לשופר ותזמורת. הקונצ'רטו הזה לא היה סיום, הוא בקושי היה התחלה. אנחנו, היום, בתחילת יום ההולדת ה-40 של ירושלים, היא בת 39 היום. הנה שנת ה-40 שלה הגיעה. היא מזדקנת קצת, ירושלים החדשה. הרייטינג שלה נחמד בתור תיירות. האם באמת, באמת, באמת אנחנו חושבים שאפשר למרוח עוד אזור רצפה של זמר מאתמול או משלשום ולהגיד, חבר'ה, נחסה לכם כאן, נעשה לכם רחב כאן, ולא צריך את הרחב כאן?
אני נוצר אבל עוד יותר מזה, להקשות עליך ועל ירושלים. הייעוד של ירושלים זה ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו. העיר שיודעת לחבר בין הפכים, בין איגודים, בין קבוצות, בין גוונים. העיר שחוברה לה יחדיו, שעושה ישראל חברים חברים. במבחן התוצאה, כמו שאומרים, כמעט הייתי אומר בהפוך, ירושלים העיר שכותבה לה יחדיו. הכתבים, המלחמות, החרדים, השמאל, הימין, האשכנזים, הוותיקים, ירושלים לא מממשת את הייעוד שלה להיות העיר שחוברה לה יחדיו. במקרה הטוב היא שורדת איכשהו יחדיו, אבל היחדיו גם הוא בקושי. מה קרה לה לירושלים, מה קרה לנו ביחס לירושלים, שהייעוש, לא, הייעוש, הייעוד, הופך לחלילה לייעוש?
אני אמרתי הרבה פעמים, שמאז שהגעתי לגור, להיות יותר קרוב לכותל, הזכרתי את זה המון פעמים, הבנתי שמה שמות הגור אמר לפני 39 שנה, הר הבית בידינו, הוא לא אמר הר הבית בידיים שלנו. מה שיכול להתפרש כאמירה שהיא טעונה כזאת או אחרת. זו שאיפה גדולה. אני חושב שהוא אמר פקודת יום. לחיילים שלו ולנו. הוא אמר, חבר'ה, אנחנו הגענו הנה. הגענו להר, אבל אנחנו צריכים לעצור בכותל. ואם תשאלו, אלוקים, הבאת אותנו ממיידנק וטרבלינקה רק לפני 22 שנה, זה היה 67. חייבים לעצור בכניסה למרפסת? אם כבר, אז כבר. אם לא, אז למה חצי להקיא, חצי לאכול? היה שקט בלי ירושלים. אנחנו גם לא ביקשנו את כל המלחמה הזאת. חוסן פתח. אני עם אותה גור המחת תכננתי לנחות בכלל לצנוח באלריש עם החיילים שלי. הבאת אותנו הנה והשארת אותנו עם לא לאכול ולא... אני חושב שאז הוא אמר משפט שלא עוזב אותי אף פעם. הוא אמר לנו, חבר'ה, אתם יכולים להמשיך להתפלסף. הר הבית, כלומר, המשך החלומות. השלום הגדול שאתם מחכים שיהיה בבית התפילה הזה לכל העמים. הר הבית, זה כבר בידינו. זה כבר תלוי בנו. אתם מבינים מה זה בידינו? לא זה בידיים שלנו. זה בידינו. אתה צודק, אבי. ירושלים היא הרבה מאוד פעמים העיר שכותבה לה. ירושלים הרבה מאוד פעמים סובלת ממחלות הגלות הילדותיות שלנו, שאנחנו עדיין חושבים שככל שאני אחזק את השטטלה שלי יותר, ככה אני אביא את המשיח מהר יותר.
אתה יודע, הרב אלון, סליחה שמתי אני הרגשתי את זה פעם, באחת השבתות בירושלים, שככה הולכים לשבת אחרי התפילה, ואתה הולך מתדיון טדי עד אזור מהשערים. הייתי אומר את זה, משירים ושערים עד מאה שערים. אין לך כתבים מנוגדים יותר. וצהלת הגול מפה, וצהלת הקידוש מפה, אתה אומר, ריבונו שלם, אני הולך מפה לפה, מה זה, עם אחד, זה אוסף תרבויות, אוסף בני, הרי אין לך דבר כל כך מרוחק ומקוטב כמו אצטדיון טדי במאה שערים.
קודם כל אני חייב להגיד לך שאתה כנראה לא ירושלמי. כי מי ששומע את הגולים של ביתר, שהם אגב לא בשבת בזמן האחרון, אבל מי ששומע את הגולים של ביתר, יודע ששם בביתר חביבי לכל גול מלמיליאן וכל שסק זה בסייעת הדשמיה. זה, דבר עם ירושלמים. זה, אבל הכיתוב הוא לא רק זה. הכיתוב הוא באמת פנימי, הכיתוב הוא בין הכיתוב הוא מה שהסופר תיאר בין ירושלים לתל אביב, ואני מבין את זה לחלוטין. אני חושב שהתפקיד שלנו הוא החיבור הזה. זה שזה לא מצליח להתממש ברגע, בקלות, זאת בדיוק ההוכחה לזה שזה התפקיד של זה. עם ישראל מכיר את הבעייתיות הזאת. אנחנו לא מצליח לחבר את ירושלים להיות העיר שחוברה לה יחדיו על ידי זה שנעקוף אותה ונעשה כביש עוקף ירושלים, ונחליט לנסות לעשות את זה במרסי. זה נחמד. פעם אמרו שנורא קשה בארץ ישראל, אז ננסה אוגנדה. שדר, אחרי זה אמרו ארגנטינה. זה סיגייט נישט, אומרים בערבית. זה לא עובד, זה לא יהלוך. ואני, במילה אחת. זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו הוא החיבור הזה, ואנחנו נמצאים ביום ירושלים. בוא, אבי, בוא השבוע. בוא השבוע ותראה 50, 60 אלף ילדים והורים צועדים בירושלים. אני יודע שפחות עושה רעש תקשורתי. כי כל דבר שיכול לכתב עושה מיד את הרעש התקשורתי שלנו, בזה אנחנו כולנו מומחים. בוא ותראה ילדים מכל המגזרים ששכחו מזמן את המושגים דתיים ולא דתיים ודתיים וחילוניים והכל, ומעלים ביקורים לירושלים וחוגגים את ירושלים. וחשים את היחד הזה. והיחד הזה מגיע. ואני יודע את הסטטיסטיקות שאמרת בהתחלה, ואני לא מתעלם מהם, ואני את רוב רובי משקיע במה לעשות לפתרונם ולתרופתם. זה עיקרי. לא בגלל ירושלים. אני אומר את זה לא יפה, ירושלים, עזוב, לא מעניינת אותי. היא תסתדר בלעדיי. בגלל ירושלים של כולנו. כי אנחנו לא נוכל להתחיל את עצמנו מהרצפה הרומית, ולחכות עוד 2,000 שנה שהיא תתמוטט כדי שנגלה שלמטה זנחנו את הבית והמקווה של סבתא.
אולי זה מתחבר לתוכנית לשבוע שעבר, שרק משבר של רצפה אחת חושף את הצמיחה שתבוא מהרצפה שתחתיה.
ומשבר של רצפה אחת בעצם לפעמים בא לעשות משהו נפלא, שפחות מדי אנחנו נותנים על הסדת, ולכן אנחנו מפחדים. אני לא מפחד מהמשבר. המשבר בא לומר, חבר'ה, אנחנו רוצים משהו יותר גדול. המשבר בא לומר, נכון, לא כל מי שנוחת עם קוקו כזה או עם קוקו כזה לכותל המערבי עונה בדיוק לקריטריונים של מישהו עם קוקו כזה או עם קוקו כזה. נכון? לא כולם עונים בדיוק לקריטריונים של מה שתכננת. לא כולם חייבים לענות לקריטריונים של השטטלה שלך, כמו שאמרתי. נגמר. באנו הנה כדי להקים יחד. באנו הנה כדי לבנות יחד, ובאנו הנה ונוכל להגיע לבידינו שמוטה אמר.
יחד זה אומר הצעקה של הגול מביתר, עם הקידוש של מאה שערים, זה מתמזג לך למנגינה אחת?
אצלי זה ודאי מתמזג למנגינה אחת. אם רק נדע לרומם את הכל ביחד, בוודאי. בכלל כדאי להבין שהמנגינה האחת גם של העתיד מתמזגת שם. אני לא רואה בעתיד, כל אחד שאומרים לו בית מקדש, ישר חושב על מה? על נו, בית מקדש?
קורבנות,
פרים. פרים, קורבנות, דתיים. למה כשאני אומר בית מקדש, אתה לא חושב ישר על סנהדרין? במשפט של צדק? למשפט אמיתי לעניים ודלים, כי הסנהדרין תשב שם בבית המקדש. למה אתה לא חושב שאני אומר בית מקדש על צמיחה כלכלית? אתה מסתכל עליי כאילו אני משוגע.
צמיחה כלכלית זה ברחוב אחד עם בתל אביב.
לא, צמיחה כלכלית זה בלשכת התלאים שתהיה בבית המקדש בירושלים. שוב, 2,000 שנה של גלות ציירו לנו את הכלכלה ברחוב אחד העם בתל אביב, ואת בית המקדש עם הקורבנות הפרים ועם הצעקות שבס. ואנחנו באיזשהו מקום, אבי, כולנו נהיינו מבסוטים מזה. קונצנזוס, אלה יצעקו קורבנות, אלה יצעקו בורסה, זה עוד הכיפק. הקיסר לקיסר, הכנסייה לכנסייה, זה טוב לרוסיה. זה לא ילך. זה יתפרק הרצפה, ושוב זה יצא לנו כמו שזה יצא.
אני חייב אברלון לסיום, שלא תחשוב שאני כזה תל אביבי. בסופו של דבר, כמו שאמרת, אנחנו נזמין את כולם לעלות לירושלים, באהבה ובגאווה, נעלה ביום שני הקרוב אחר הצהריים למה שרמזת, 10,000 ילדים, כמו שבשנה שעברה, מגן עצמאות עד גן סאקר, שם מחכה להם נשיא המדינה וראשי ערים ומנהלי בתי ספר, כולם יעלו ביקורים, נתקן קצת את החטא שרמזת על בית המקדש של חסד לכולם, הביקורים יחולקו למשפחות נזקקות, לעמותות שעוסקות בחסד, ובאמת מעמד יפה שנשיא המדינה עם כל הפמליה המכובדת תשב שם בגן סאקר לבמה, וכולם מוזמנים. כולם חסר אחד, הרב אלון, אני חושב שאם הזכרנו את ירושלים, דמות ירושלמית כל כך קלאסית שהלכה לעולמה לפני מספר שבועות, יוסי בנאי הירושלמי.
אני וסימון ומויזה קטן,
ויוסי בנאי שברשותך נקדיש לו את השיר ירושלים אורו של עולם, שהאיר במשך למעלה מ-70 שנה את אורה של ירושלים בדרכו שלו, באומנות שלו. תודה לך, ניפגש גם בשבוע הבא וגם ביום שני בגן סאקר. נשמח לראות אתכם, הורים וילדים בצעדה בירושלים, מעלים ביקורים בירושלים. נקדיש את השיר ליוסי בנה, זיכרונו לברכה, שנתן לנו הרבה חיוכים והרבה נעימות יפות וירושלמיות בלב במשך שנות דור. ירושלים, אורו של עולם, שבת שלום וחג שמח.